מתחיל את הפסוק הראשון, למדנו כבר, שנה שעברה, אז ראש ושנתיים, משהו כזה, אז בכל אופן נמשיך פה ככה, אז יש דבר ראשון, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. כן, זה משהו כבר מסביר, שזה בתחילת ברוא אלוקים את השמיים ואת הארץ, כשהוא התחיל לברוא, אז הבריאה הייתה, הסדר היה, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. זאת באמת מאוד מופלא להבין אותו. יש גם מחלוקת גדולה בין המפרשים, מה המשמעות של המילים האלה. המשמעות הפשוטה, מה הפשט פה בפסוק, אם בכלל יש פה פשט. כן? הרמב"ן הרי אומר שכל הדברים האלה בכלל לא מובנים לנו כלום. שהתורה שואלת שלא היה אמור, כן, לא היה צריך להתחיל את התורה, אלא מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שנצטוו בישראל, אז הרמב"ן מסביר שמה, מה, 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 מה המובן של השאלה הזאת. אומר, יש צורך גדול להתחיל את התורה בבראשית ברא אלוקים. שורש האמונה, מי שלא מאמין בבריאה וחושב שהעולם קדמון, הוא כופר בעיקר, ואין לו תורה כלל. ואז זה מתרץ הרמב"ן, והתשובה, מפני שמעשה בראשית סוד עמוק אינו מובן מן המקראות, ולא ייוודע על בוריו, אלא מפי הקבלה, עד משה רבינו, מפי הגבורה. זאת אומרת, כל הסיפורים שכתובים פה, והסיפור, מה שנברא ביום ראשון, ומה נעשה ביום שני, ושאר עם יצירת אדם וחווה, וחטאם ועונשם, גן עדן, גירוש האדם, כל זה לא יובן בינה שלמה מן הכתובים. זאת אומרת, אנחנו קוראים, ואומר, אבל אנחנו לא מבינים. זאת אומרת, מבינים בערך, אבל לא בינה שלמה, לא הבנה אמיתית, מה באמת קרה פה. אז הפסוק הזה הוא צועק את החוסר הבנה שלנו. יש הגמרא בחגיגה אומרת שהיה אבני תוהו וקו בוהו. לא, זה קו תוהו ואבני בוהו, נכון. קו תוהו ואבני בוהו. זה סוג של כזה עגול וישר, אולי עיגולים ויושר, ככה. זה הסגנון של הבריאה. טוב, ברור שזה מהאגדות. אגדות, אגדות חזל, כן? רש"י אומר תוהו לשון תמה ושיממון. שהאדם תוהה ומשתומם על בוהו שבא. מקובל משום מה לתרגם את תוהו ככאוס, שזה אומר בעצם, נכון? זה נראה לי שגם מיום מתרגום השבעים, התרגומים גדולים, אבל יש לי איזה פרשנות כזאת של תוהו זה כאוס, זאת אומרת, זה סוג של בלגן, חוסר סדר. יש דברים ידועים, דברים של הרמב"ן, נראה לי מכירים אותם, כן? הרמב"ן מסביר מה זה התוהו ובוהו על התורה הראשונה, נכון? אומר, שמה פירוש המקרא על פשוטו נכון וברור. היום מאוד אוהב לצטט את זה, כי זה מאוד מזכיר את התיאוריה של המפת הגדול, הביג בנג, אז לכן אוהבים לצטט את הרמב"ן הזה. שאין לזה משהו מתכוון או לא, זה עוד נושא. ראיתי כבר מפקפקים, האם זה כוונת הרמב"ן. בכל אופן, הרמב"ן ידוע פירוש שלו שהוא מסביר שצור, זה פשוט מילה בלשון הקודש, מילה לא כל כך שימושית, אבל זה מילה בלשון הקודש. אומר, שמה פירוש המקרא על פשוטו נכון וברור. הקדוש ברוך הוא ברא כל הנבראים מאפיסה מוחלטת. זאת אומרת, אפס מוחלט, לא היה כלום, ואין אצלנו בלשון הקודש בהוצאת היש מאין, אלא לשון ברא. זאת אומרת, אדם לא יכול לברוא, אדם יכול ליצור, אדם יכול לעשות, אבל לא לברוא. זאת אומרת, אני לוקח מתכת ויוצר ממנה חסד, או עושה אותו לכלי. גומר, מכין אותו שתי דרגות, ויצירה, יצירתיות, כן? יצירה דורשת מהבן אדם גם יכולת מחשבה הרבה יותר. עשייה יכול לעשות גם בן אדם שרק עומד ודופק, ודופק, והוא עושה. יצירה דורשת יותר מחשבה, אדם מכניס גם את הנשמה שלו ביצירה, לכן זה גם נקרא יצירה, כי הוא היוצר, הוא יוצר משהו, אבל הוא לא בורא. למה? כי החפץ היה כבר קיים, זאת אומרת, היה קיים בצורה אחת, חומר בצורה אחת, והוא נתן לחומר הזה צורה. רבותינו משתמשים על הלשון הזאת, זה מגיע מהיוונים, מהיוונית, המושגים הפילוסופיים של חומר וצורה, אבל רבותינו משתמשים בזה הרבה, גם בעבודת השם, הגאון מווילנה תמיד אומר שהאדם הוא חומר, והוא צריך לתת צורה לחומר הזה. כן, יש דבר שהוא חומר. עכשיו, כשאנחנו מדברים על מים, זה סתם באופן כללי, מים הם החומר הכי פחות חומרי שיש. למה? כי אין להם כמעט ואין להם צורה משל עצמם. תכניס אותם לכוס, הם יקבלו את הצורה של הכוס. תכניס אותם לבקבוק, הם מקבלים את הצורה של הבקבוק. חומרים אחרים, יש להם איזושהי צורה של עצמם. מים גם יש לו צורה של עצמו. זה לא נכון להגיד שהוא רק חומר בלי שום צורה, כן? חומר בלי שום צורה בכלל הוא סוג של אנרגיה אולי, או משהו כזה. הוא לא, ברגע שיש לו איזה סוג של איזה אטומים מחוברים של מולקולות של מימן וחמצן, יש לו סוג של חיבור, יש לו סוג של מציאות, אז כן יש לו צורה, אז צורה מאוד מאוד מופשטת, לא קיימת. הוא הכי חומר, הוא הכי חומר והכי פחות צורה, מים. בכל אופן, הוא בא ואומר הרמב"ן, כאן יש לנו, הקדוש ברוך הוא ברא כל הנבראים, ברא, ברא זה אומר, לא היה כלום לפניכם, והוא ברא, בבת אחת, יצר מציאות, יש, מאין, וזה נקרא ברא. ואין כל הנעשה, תחת השמש, עולה מעלה, הווה מן העין, התחלה ראשונה, אבל עושים מן האפס הגמור המוחלט, בהתחלה היה אפס גמור, מוחלט, כלום, וטוב, זה לא נכון, כי כלום, זה הכוונה כשיש משהו, לא כלום, אפילו לא כלום, שום דבר. והוא הוציא מהאפס עין המוחלט, יסוד דק מאוד, אין בו ממש, אבל הוא כוח ממציא, מוכן לקבל הצורה. זאת אומרת שהיה איזה חומר, בלי שום צורה בכלל, אבל עם יכולת לקבל צורה, סוג של אנרגיה מסוימת, ולצאת מן הכוח אל הפועל, והוא החומר הראשון נקרא ליוונים כיולי. זה היולי, ואחר היולי לא ברא דבר, אלא יצר ועשה, כי ממנו המציא הכל, והלביש הצורות ותיקן אותן. הכל בעצם זה אחר כך, את היולי הזה, ליצור ממנו הרבה הרבה דברים אחרים. הכל נוצר מהיולי הזה. החומר הזה נקרא, אומר, פה הוא בא בזמנו, זה היה חידוש גדול, שהשמיים וכל אשר בהם חומר אחד, והארץ וכל אשר בה חומר אחד, שניהם מאין, שניהם לבדם נבראים, הכל נעשה מהם. החומר הזה שנקרא יולי, נקרא בלשון הקודש, תוהו. בעברית קוראים לזה, לאנרגיה, קוראים לזה היום, את האנרגיה הראשונית הזאת, שעדיין לא פשטה צורה ולבשה צורה, ומתקשתה עם כל מיני צורות, להיות חומר קיים, החומר, האנרגיה הזאת נקראת בעברית, נקראת בלשון הקודש תוהו. והמילה נגזרה מאיפה זה מגיע, מלשון תוהה על הראשונות. למה? כי אם אדם בא לגזור בו שם, אדם בא לקרוא שם לתוהו הזה, לחומר הזה, לאנרגיה הזאת, ליולי הזה, תוהה ונמלח לקוראו בשם אחר. כי לא לבש צורה שיתפס בה השם כלל. זה דבר, האנרגיה הזאת היא קשה מאוד להגדרה. אתה לא יכול להגדיר אותה, ברגע שאתה לא יכול להגדיר אותה, אתה לא יודע איך לקרוא לה. אתה לא יודע איך לקרוא לה, אז אתה קורא לה פעם בשם כזה, פעם בשם אחר. אדם תוהה בה, הוא לא יודע, הוא לא מצליח להבין מה זה בדיוק החומר הזה, ולכן היא נקראת תוהו. עכשיו, הצורה שזה מתחיל לקבל, זה נקרא בוהו, כשהוא מתחיל לקבל צורות. אבל עדיין, זה קו תוהו ואבני בוהו, בוהו זה עדיין לפני הבנייה, זה לא שזה מתחיל להיבנות בצורה, זה עדיין בוהו זה כאילו שלב מסוים. טוב, הוא מתחיל, הוא נכנס פה שזה השמות, זה הכל, ארבע יסודות, זה דברי הרמב"ן. והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום. מעניין, דרשות חז"ל, גם בגמרא בשבת, דף פ"ח, הגמרא אומרת יום השישי, נכון? וירב היבוקר יום השישי, מה זה השישי? השישי בסיוון. שכל העולם עמודי שמיים ירופפו, נכון? כל התקופה הזאת עד השישי בסיוון, כל ה-26 דורות האלה, העולם היה רופף, לא ודאי, לא בטוח, לא מוחלט. למה? כי אולי עם ישראל לא יקבלו את התורה, ואז אין קיום לעולם. כל העולם נברא בתנאי. נכון, תנאי, תנאי הקדוש ברוך הוא, עם מעשה בראשית. אם בני ישראל מקבלים את התורה, הוא טוב. ואם לאו, הכל חרב. אז איך לשאול הגמרא שם? הרי אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו. אז לפי מה שאנחנו יודעים עכשיו, תוהו ובוהו זה לא אפס. תוהו ובוהו זה שלב ראשוני מאוד בבריאה. זאת אומרת, המשמעות הזאת נתפס בדרך כלל להחזיר לתוהו ובוהו, זה אומר לכלום, לאפס. אין בריאה בכלל, פה זה לא, זה לא אין בריאה בכלל, המחזיר את העולם לתוהו ובוהו, הכוונה להחזיר את העולם למצב ראשוני, שהאנרגיה קיימת, היא נוצרת מתוהו לבוהו, סוג מסוים, אבל זה לפני כל התהליך היצירה של הבריאה בעצמו. זה יצירה חדשה, יצירה חדשה, בדיוק, לא בריאה חדשה, אלא יצירה חדשה. הבריאה שהייתה יש מהעין הייתה תישאר, גם אם לא יקבלו את התורה. אבל היצירה מהשלב הבא, זה... למעשה ראיתי שעומדים על זה באמת, לפי הרמב"ן, לפי ההבנה הפשוטה זה מצפת אחרת, זה מצפת שמחזיר אותו ובבואו, גם בפיוט, אלה הזכרה שאומרים, אצל אשכנזים אומרים את זה ביום כיפור, נראה לי שאצל הספרדים אומרים את זה בתשעה באב, אני לא יודע, אומרים תשעה באב, חלק מהמנהגים, אומרים את זה בתשעה באב, אלה הזכרה, זה סתם מנהגים עכשיו, נשאר ואז יום כיפור, אבל בסדר, לא נושא. לא נופן, אבל... שם יש. הוא אומר, אם אשמע כל אחר, נכון? מגיע... טוב, זה חייבים להגיד. זה אבא שלי אומר, ויש לו המון, זה בוס המון מוסר, אז... באים שם עשרה הרוגי מלכות. ביניהם יש את רבי ישמעאל, כהן גדול, ורבן שמעון בן גמליאל, זה שתי הראשונים, שמביאים אותם יחד. מביאים אותם ככה להריגה, עלו לשמיים, התברר להם, רבי ישמעאל כהן גדול היה אל כיופיו בכל העולם. כתוב סיפור שלם, איך הוא נולד, ולמה הוא קיבל כזה יופי, שהיה לו את היופי של המלאכים, של מלאך גבריאל. הוא עולה לשמיים, מלאך גבריאל, שהוא כאילו המלאך שקשור אליו, מלווה אותו, ואומר לו, שמעתי כל מאחורי הפרבוד, שבזאת אתם נלכדים. זהו, הגיע, זה כפרת עם ישראל, שאתם תהיו הקורבנות. טוב, הוא יורד חזרה, מביאים אותו בפני הקיצר, ואז עומדים שם בפני הקיצר, נמצאים רבי שמעון בן גמליאל, ורבי ישמעאל כהן גדול, תוך כדי הוויכוחים ביניהם, ואת מי יהרגו ראשון, כל אחד רוצה להיות הראשון, שלא לראות במיטת השני, רבי ישמעאל כהן גדול לא רוצה לראות במיטת הנשיא, רבי שמעון בן גמליאל, רבי שמעון בן גמליאל רוצה לראות במיטת כהן גדול, רבי ישמעאל כהן גדול, וככה הם מתווכחים ביניהם, תוך כדי עמדה בת קיסר, הגיעה לשם, ראתה, שאחרי שהרגו את רבי שמעון, רבן שמעון בן גמליאל, רבי ישמעאל נטל צם פיו על פיו ועיניו על עיניו, וישב ובכה, ישב ובכה, הפה ממלל בדברי תורה וכולי, עשה את הקינה, היא שמעה, בת קיסר לכל צעקתו, שמעה את הצעקה, הגיעה, ראתה את היופי שלו, וחמדה אותו בליבה. מדהים, חמדה אותו בליבה. מה היא רוצה עכשיו? לבקשת מאבא שלה, בוא תשאיר אותו בחיים. רבי ישמעאל כהן גדול, נגזר עליו עונש מוות מהקיסר, באה ומתחננת לפני אבא שלה, הרודן, הדיקטטור הזה, שישאיר אותו בחיים. אבא שלה לא מוכן. היא באה לבקש, אומר לה, תבקשי כל מה שאת רוצה, חוץ מי את רבי ישמעאל כהן גדול. אומרת, את זה אני רוצה לבקש. לא, את זה אני לא יכול לתת לך. תארו לעצמכם שהסיפור היה נגמר פה. או שהוא כן היה מסכים, הוא היה מבטר. מה היה קורה? וואו, הם עושים איזה שירים שלמים, השגות שלמות, רומאו ויוליה, ומי יודע מה עוד. תראה מה זה, איך שזה מגשר, אהבה מגשרת בין אומות שונות, ובו בזמן שבאים להוציא אותו להריגה, ואיך שהיא מרחמת עליו, איך שהיא מוכנה ובאה ומבקשת, מתחלת את אבא שלה ובוכה, ואיך שהוא מבטר. פשוט סיפור מדהים, נכון? רק מה אתה רואה, מה זאת אהבה של גויה? מה אתה רואה את השלב הבא? ברגע שהיא לא מקבלת את זה, אבא שלה לא מוכן לתת, מה היא מבקשת? שיסירו את האור שלו מעל פניו כשהוא חי, שהיא תוכל לפחלט אותו. שישאר לה היופי שלו, אז זאת אומרת, היא אוהבת את היופי שלו, אז שזה היא מבקשת שיסירו את זה, שככה שחי, שיסירו, וככה יושבים ומסירים לו, כן, מסירים את הבשר שלו מהפנים לעיניה, עד שמגיע למקום צילי, צרח בכל נער ליוסר משמתו. זה פשוט בשביל כל אלה ש... עובדים עדיין בשלב הראשון, שהם בטוחים, שוואו, כשהגויים אוהבים אותנו, שיבינו, פשוט איזו אהבה הזאת, לאיפה זה מגיע בסוף, כן? איזה סוג האהבה הזאת, אהבת העצמי, מה כזאת, ש... כן, בטוח שהיא אוהבת אותו, היא אוהבת אותו מאוד, היא מלח. זה הולך, לא, אוהב דגים או לא אוהב דגים? אוהב דגים, מאוד מאוד אוהב את הדגים. אוהב אותם עם מלח ככה, עם קצום פה מלמעלה, זה הכי טוב. מצלימון. זה בדיוק אהבה של גויה. זה אהבה... שיינת אותו מאוד, אם תתפר אותי ואבא שלו מבקשת שיציל אותו. זה מה שזה שווה. טוב, בכל אופן, השלב הבא זה כשהיא בוכה, כשהוא תורח שם בכל מעלה יותר רשמתו, שרפי מעלה, דעקו במראה, זו תורה וזו תחרה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, תשתקו, אם אשמע כל אחר, אהפוך את העולם למים, לתוהו ובוהו השית הדומיים. הוא יחזיר את העולם, עוד פעם, מה הביטוי פה, בפיוט, לתוהו ובוהו. זאת אומרת, השלב הזה שנקרא, תוהו ובוהו. מה באמת העניין? כי בעיקרון, כל העולם היה אמור להגיע, זאת אומרת, נוצרה בריאה. תכלית הבריאה היא בשביל שיהיה קידוש השם בעולם. זה התכלית, זה המטרה של כל הבריאה כולה. עכשיו, אם הדרך שבה זה קרה עד עכשיו, היא לא הובילה לזה, היא לא מובילה לזה, אז בוא צריך לבנות את הכל מחדש. אז זה לא שהבריאה תתפרץ. הבריאה עצמה תישאר, כי הבריאה עצמה צריכה להגיע לתכלית שלה. רק מה? אם הדרך לא נכונה, זאת אומרת שעושים את הדרך הזאת, הכיוון הזה, מחדירים את היצירה אחורה, ומהתוהו ובוהו ייבנה העולם מחדש. דרך אגב, זה גם נשמע ככה בסיפור עם רבי אליעזר, רבי אליעזר, שהיה עני גדול, והוא הלך לישון, והוא עשה הקת אדם, והיה לו רק שום לאכול, לא אכל שום, ואז ראו אותו, הוא מתלט, נרדם, כנראה מת, הוא של מוות קליני או משהו כזה, או מת לגמרי, ואז הוא התעורר, ראו ניצוץ של אור, יוצא מהמתח שלו, ניצוץ של אש, והקדוש ברוך הוא החזיר אותו לחיים. והוא סיפר אחר כך, שמה שהקדוש, שהוא אמר לקדוש ברוך הוא, התלונן על העניות שלו, לפני הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אמר לו, מה אתה רוצה? שאני אהרוס את כל העולם, ויבנה אותו מחדש, אולי תצא, אולי תצא במזל של עשירות, אמר, מה יותר, מה שחייתי כבר, או מה שאני עתיד לחיות? אז אמר לקדוש ברוך הוא, מה שחיית כבר הזה יותר. אמר, אם ככה זה לא שווה. ככה הגמרא מספרת. אבל פה אתה רואה עוד דבר, זה להחזיר את העולם להתחלה, ומשם להתחיל מחדש. דרך אגב, שם בדרך כלל אומרים, שמה הפירוש של בעצם, כאילו, אני אחזיר את העולם מחדש. מה הביטוי הזה? באופן כללי, כן? טוב, בואו, נעשה את העולם מחדש. נקודה היא, אומרים משל הדבר, אומרים שהחיית, פעם הלך, עבד בשביל מישהו עם בד מאוד מאוד יקר. עוברת תקופה, והוא מביא לו את הבגד, והוא כזה מנסה לחשב איפה ה-4 מטר, 5 מטר בד נכנס לתוך כזה בגד קטן, איפה זה נעלם. מה זה? בד יקר, כי בטח גנבת, בטח לקחת. מתחילים הפיקבוקים האלה. אז הוא אומר לו, טוב, אתה טוען שגנבתי פה, הוא רואה שאין לו דרך להוכיח, הוא לא מבין. אז הוא אומר, אין בעיה, תביא מספריים. קח מספריים, מתחיל לגזום. מה אתה הורס את הבגד? אתה רוצה לראות איפה כל הבד נמצא? אין בעיה, אני מוכן לגזור אחרי את הבגד, ולהראות לך שכל הבד נמצא פה בדיוק המידה שרצית. אבל אם אתה מאמין לי שזה המידה וזה מה שצריך להיות מצוין, אתה לא מאמין לי, בוא נפרק את הספרים, ותראה שלא לקחתי בד, כל הבד נמצא פה בשלמות. אבל כשהקדוש ברוך הוא אומר להם, אתם רוצים, אני אחזיר את העולם לתוהו ובוהו, בואו נחזור להתחלה, ואתם תראו איך שהגלגל מתגלגל, ומגיע לסיטואציה הזאת, זה מה שצריך להיות, זה התיקון, תיקון העולם שצריך להיות. לא הכל נעשה בדרך חביבה ונעימה, יש תיקון העולם שנעשה גם בדרך של צרות ויצורים וקשיים. ותבדקו, אתם רוצים, בואו נחזיר, נגדור את הבגד, נראה לכם עכשיו הכל נמצא פה. טוב, זה והארץ הייתה תוהו ובוהו. זאת אומרת, הבסיס זה תוהו ובוהו. מפה ועלה כל היצירה זה בעצם חסד השם שהוא מקיים את העולם, יוצר אותו, בורא אותו. הרב השפת אמת, יש לו מאמר שלם על זה, הוא אומר בשנת הפרישמן, שפת אמת הפרישמן, הוא אומר, והארץ הייתה תוהו ובוהו, הוא אומר, למה ההתחלה הייתה צריכה להיות ככה? למה התורה מפרקת את זה? להגיד לבן אדם שכשהוא נכנס לעבודת השם, שלא ייבהל שהכל זה תוהו ובוהו. והשלב הראשון, זה תוהו ובוהו, ככה מתחילים, יש תוהו ובוהו, יש אור וחושך, וזה לא מובדל, ואז מגיעים לשלב של ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך. זה תהליך שהאדם צריך לעבור, תהליך של דירוג פנימי, אחרי שהוא נכנס לקדושה. כשהוא בחוץ, הכל טוב. אחרי שהוא נכנס לקדושה, אחרי שהוא מתחיל ללמוד, והוא נכנס, והכל, ופתאום מגיעים כל הקשיים, ומתחיל הצור, ובלבול, כאילו, איפה אני, מה אני, מה קורה פה בכלל? איך אומרים, welcome to the club, הגעת למקום הנכון, אם אתה במצב הזה, אתה בדיוק במקום הנכון, שם אתה צריך להיות. התחלת את התהליך של לילה קודם ליום, קליפה קודמת לפרי, תוהו ובוהו, ומתוך התוהו ובוהו מגיע המצב שויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור, ועדיין זה לא נגמר. ויאמר אלוקים את האור כי טוב, ויבדל אלוקים בין האור ולחושך, ויקרא אלוקים לאור יום, ולחושך קרה לילה, תהליך שלם שקורה, עד שאתה מגיע לברור ולמצב הטוב, החיובי, שהכל בסדר. אבל חלק מעבודת השם זה התהליך הזה. מעניין לציין את הדברים של הבח. הבח, הבית חדש, על הטור, כותב בסימן ריש למד וב. סימן ריש למד וב, זה ללכות תפילת ערבית. הוא כותב, זה בסידורים האלה, זה מובא לפני ערבית. ככה באותיות רש"י קטנות, שלא קוראים אותם, אבל... הוא אומר ככה, הוא אמר רב ברב חנינה, סבא משמי לרב. אמר רב ברב חנינה, סבא משמי לרב. כל שלא אמר אמת ויתיב שחרית, ואמת ואמונה ערבית, לא יצא ידי חובתו, שנאמר להגיד בבוקר חזדך ואמונתך בלילו. בא הבח הרב בית חדש, רבי יואל סירקיש, להסביר את מאמר הגמרא הזה, ואומר בהו, באתה, בגלות, שהוא דומה ללילה, כן, גם לא דומה ללילה, אנו מצפים שיקיים לנו הבטחתו ואמונתו לגאולנו מיד הריצים. באמונה כל זאת שאנחנו אומרים, זה הזמן של גלות. גלות, לילה, באמונה כל זאת, למרות שעכשיו לילה וחושך וגלות, באמונה כל זאת, אנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא שיגלנו מיד הריצים, מלכנו וכולי. וכפירוש רש"י שם, באמת ואמונה מדבר באף על העתידות. כן, רשי אומר שם שנאמר להגיד בבוקר חסדך, ברכת אמת ויציב כולה על חסד שעשה עם אבותינו היא, שהוציאה ממצרים ובקע להם הים וזירם. וברכת אמת ואמונה מדבר באף על העתידות. זאת אומרת, גם על העבר, להודות, אבל גם בקשה על העתיד, שאנו מצפים שיקיים לנו הבטחתו ואמונתו לגאולנו מיד מלאכים ומיד עריצים ולצום נפשינו בחיים ולהדריכנו על במות אויבינו, כל אלה הניסים הסדירים תמיד. עד כאן לשון רש"י. אומר הבאך, ולכן גם בברכה שלפני קריאת שמע של ערבית, שמזכירים בה שמחליף את הזמנים, הוא מעביר יום ומביא לילה, בא הבאך ומסביר, פשט, פשט במאמר הזה, גולל אור מפני חושך, וחושך מפני אור, מעביר יום ומביא לילה, הוא מבדיל מיום ובין לילה, השם צבחות שונו, רואה מה הפירוש, מעביר, אנו שואלים גם כן, הבקשה שלנו היא, זה בקשה שכבר יעביר הגלות, שהוא נמשל לחושך וללילה, ויביא הגאולה שנמשלה לאור של יום, ויגלנו מיד עריצים, ויעיר לנו בגאולה שלמה באור חדש, וימלוך עלינו לעולם ועד. ולסיום, של חי וקיים תמיד, ימלוך עלינו לעולם ועד, דהיינו שלא ישוב אותנו עוד בחושך הגלות עד עולם ועד, אלא הוא יתברך, ימלוך עלינו בלבדו באורו. מעניין לך זה נכנס לתוך המילים, אומר הקדוש ברוך הוא בורא יום ולילה. מה זה? יום גאולה, ולילה גלות, חושך. כן? גולל אור מפני חושך, וחושך מפני אור. הקדוש ברוך הוא גולל אור במצב של גאולה, מפני מצב של גלות, יציאה לגלות, וחושך מפני אור. ופה אנחנו מבקשים, הוא מעביר יום, הוא מביא לילה, הוא מבדיל בין יום ובין לילה, השם צבקות שמו, שואלים שיעביר הגלות שהוא נמשל לחושך ולילה, ויביא את הגאולה, כן חי וקיים תמיד, ימלוך עלינו לעולם ועד, ושלא ישיב אותנו עוד, שלא יהיה, התהליך הזה לא יימשך, אלא שנגמור עם הגלות הזאת. וזה שהוא יתברך, ימלוך עלינו בלבדו באור, עד כאן לשון הבך בסימן ריש לבד. זה והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. טוב, יש לנו פה, זה חושך על פני תהום. חושך על פני תהום, חז"ל אומרים שפה מרומזים בעצם הגלויות, וחושך על פני תהום זה מלכות יוון. חושך על פני תהום זה מלכות יוון. יש מאמר של החתם סופר, היום היה היורטייט שלו, חפי בתשרי, החתם סופר בדרשות. דרשות חתם סופר, דרשה לחטא תווה. חטא תווה זה הרי תאריך מאוד מעניין, כן? יש חטא תווה, תת תווה, י' תווה, זה שלוש ימים שקרו בהם הוראות לעם ישראל. חטא תווה זה היום שבו תורגמה התורה ליוונית, והתמלא העולם חושך, חשך העולם שתורגמה התורה ליוונית. אומר לך, אתה מסופר מה העניין? אז הוא אומר ככה, יש הרבה דברים בתורה, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. ומה זה חוכמתכם ובינתכם? הוא אומר חושך ולא אור, ותמי לי חושך ולא אור, חושך ולא אור, עוד פעם, מלמד על גלות יוון. הוא אומר ככה, יש בתורה יש המון המון דברים שבשביל לקיים את התורה צריך לדעת כל מיני דברים שהם מדעים. אומר, אז איך יהודים ידעו את זה כל הזמן? יהודים קיימו את התורה. אומר, לא, לא, לא היה להם כל מיני אפשרויות ללמוד מדעים או ללמוד דברים כאלה. ואיך הם ידעו? אומר, חלוקת הארץ. חלוקת הארץ, אתה צריך לדעת גיאוגרפיה, להלכות כלאיים, אתה צריך לדעת את חוכמת הצמחים, כל שם בשמות הלועדים שלהם. דרך אגב, מאוד מעניין, יש כתב יד של החתם סופר, זה הודפס בתשובות חלק חטא. זאת אומרת, בתשובות שהודפיסו לאחרונה מחדש, ספר שהחתם סופר חיבר מתמטיקה. זאת אומרת, הצורך של זה זה שם קידוש החודש, בשביל ללמוד את ההלכות של קידוש החודש, צריך לדעת בסיס מסוים במתמטיקה, אז הוא חיבר בעצמו ספר, הוא התחיל, ואז הוא ראה שיצא לאור ספר הברית, מבין לה, ספר הברית נותן את הבסיס הזה גם כן. אז ברגע שיצא ספר הברית, אז הוא שמח, ברוך השם, הוא פטר אותי מהעבודה הזאת. ואז הוא המליץ לתלמידים שלו ללמוד את ספר הברית, וללמוד שם, הוא סיכן את מה שהיה ידוע במדע בתקופתו בצורה מאוד, היום זה ספר מאוד ישן, אני אומר 200 פלוס, 200 שנה אחורה, אבל אז בתקופתו זה היה ספר שסיכן את המידע הידוע, ונתן את הבסיס של מתמטיקה ומה שהאדם צריך לדעת, ולכן החתם סופר, עכשיו נשאר אבל הפיוטה, מה שהחתם סופר כן כתב, וזה נתפיסו בתשובות חתם סופר חלק חטא, אה? הסטנצל, כן, הטיוטה שהוא כתב לבזמנו חלק. אבל מעניין. בכל אופן אומר, אבל כל החוכמות האלה, אני צריך לדעת אותן, בשביל אדם, בשביל ידיעת התורה בעצמה. אמר רב, כן, 18 חודשים גדלתי אצל רועי בקר, בשביל לדעת את כל ההלכות של טריפות. זאת אומרת, פשוט לדעת ידיעה טכנית, ידיעה של הדברים. אומר, אז מה עם כל הדברים האלה? אומר, כשבאים הגויים, והם רואים שאין בהם ישראל אוניברסיטאות, או דברים כאלה שלומדים את כל המקצועות חול. ובכל זאת, הם לומדים כליים, ומסתדרים עם כל ההלכות, וכל הדברים שהם צריכים לדעת הם יודעים. אז הוא אומר, כי היא חוכמתכם, אז הם מבינים שכל החוכמה נמצאת בתורה. שכל החוכמה נמצאת בתורה. הוא אומר, ואז, אבל כשמסתכלים על התורה, במבט פשוט, לא רואים את כל החוכמות, לא רואים את כל הדברים האחרים. את הידיעות של החזון איש, וכל מיני נושאים אחרים. אתה לא רואה את זה בתורה, אתה לא רואה את זה, מאיפה החזון איש ראה את זה בגמרא וכולי. הוא ראה, אבל איפה אנחנו רואים את זה? אנחנו לא רואים את זה שם. אבל אומר, אבל כשאנחנו רואים שיש כאלה שלמדו, והם יודעים, אז מבינים לא רק חוכמה, אלא את השלב השני שנקרא בינה. נכון? חוכמה זה ידיעת הדבר בעצמו, בינה זה הבנת דבר מתוך דבר. זאת אומרת, זה לא כתוב בטקסט, זה לא כתוב ישירות, אבל אתה מבין דבר מתוך דבר, אתה מבין שיש פה את כל החוכמות האלה. כלומר, זה הכל היה מתי, שהגויים, מתי הם אמרו כי חוכמתכם ובינתכם, הם ראו יהודים, לומדים תורה, כזה ספר, והם יודעים הכל, ומסתדרים בהכל. אז מה זה אומר? שבתוך התורה נמצא עוד כל החוכמות שבעולם. זה הכל היה עד תרגום התורה. ואז הם לא ידעו מה כתוב בתורה, והם ראו מה שכתוב. אבל ברגע שתרגמו את התורה ליוונית, והרי בתרגום אתה מאבד את כל מה שנמצא מתחת לפני הטקסט, כן? כמו תרגום של שירה וכמו תרגום של כל דבר שהוא משפה לשפה בעצם, את כל הכתיבה העמוקה יותר של התורה, כל החוכמה שבתורה, את כל מה שזה אמור להוביל את הבן אדם בעומק, זה אין. תרגום הפך להיות ידע, מה שנמצא בשכבה הכי הכי עליונה, זה מה שנשאר, זהו, כל העומק שמלמדת כבר לא עובר משפה לשפה. אי אפשר לעשות את זה, זה לא עושה. ולכן מה שקרה פה זה שברגע שהעבירו, תרגמו את זה משפה לשפה, נשאר רק החוכמה של התורה. רק הידע ברמה הפשוטה. את ההבנה, הבנה של דבר מתוך דבר, זה כבר אין. הוא אומר, וכי חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, זה עבד. והדבר הזה זה נקרא חושך ולא אור. עד עכשיו היה אור, היה אור של התורה. פה זה לא רק שאיבדנו את האור, גם נהיה חושך. כי הגויים כאילו מסתכלים על זה, הנה, מה, הם רואים מה שכתוב פה, הם לא... שום דבר. טוב, ברור שהצורה של לימוד התורה שמביאה את הבן אדם לקלוט את כל החוכמות בתוך התורה עצמה זה לא לימוד ברמה הפשוטה, זה לימוד באמת, ברמה שהאדם דבוק בתורה כמו שצריך, אז זה יכול להגיע לרמה הזאת. נכון. איך זה היה שם התרגום? תרגמו את התורה ל-70 לשון, ורש"י כותב שציפו את זה בסיד. זאת אומרת, עשו את העבודה של התרגום, ואז ציפו את זה בסיד. וזו שאלה ששואלים, מה העניין? אתה רוצה, אל תכתוב בכלל. אתה רוצה לכתוב, אז מה אתה אחר כך לטפה את זה בסיד? שהנקודה היא כזאת. הם מסבירים את זה שבעיקרון, ברגע שזה תורגם, יש יכולת גם לגויים לבוא וליצור קשר עם התורה. בפועל, זה תרגום של משה רבינו, זה תרגום שכלל בתוכו את כל העומק. אני ככה למה מצפים את זה בסיד? זאת אומרת, זה בסיד שלא כל אחד יוכל לקרוא את זה. מי שיתנס יגיע. תבוא, תקלף את הסיד, אז תגיע לזה. זו יש למה תורה שחייב מיטה, זה עוד קצת. בעיקרון, לא, הוא לא חייב. חייב מיטה? גוי של צוות חייב מיטה ותור גנב, כן. כן, אחד מהם, זה גוי של למה תורה. טוב, כי זה צריך להתחבר לתורה בצורה אמיתית. טוב, יש מילים את הדבדיחות, המספרים שהיה פעם אחת, אדם שנסע, היה לו סנדלר, בשוק, בבוכרים. היה סנדלר, היה לו זקן ככה יפה, לבן, גדול. אמרו לו שזקן כמוך מגוזבז. מה אתה יושב פה בתור סנדלר בבוכרים? סע לחול, תורב שם בקהילות וזה. הרבה כסף אפשר לעשות עם זקן כזה. תלבש ככה פרק וחיני וזה, לא. תעשה הרבה כסף. טוב, שמע בכל העצה. לבש ככה בגדים של ראש ישיבה. נוסע לשם עם הזקן, זה באמת מאוד מאוד הצניח. יום אחד, תוך כדי שהוא שם הסנדלר הזה, נקרא לו הנעל. אבל אין לו תקין, אין פה, אין לו כלום. אז הוא נכנס שם לאחד הסנדלר שם, אני יודע, בבוקר פארק, אני יודע, איזה פינה, הוא אומר, בוא תתקן לי את הנעל, הוא מנסה מפה, מנסה משם, וזה לא מצניח. הוא אומר לו, בוא, תן את הפטיש, תן את ה... תק, מכה אחת, סידר את הנעל, הוא מסתכל, ראש שיבה, חשוב, כזה זקן, בשנייה אחת מסדר את הנעל, הוא אומר, בטח, איפה שיש תורה, יש את כל החוכמות. טוב, זה, בסדר, זה ממש בדיחה, אבל בגדול, החתם סופר אומר, פעם ראינו את זה, פעם זה היה בולט לכל העולם, זה היה כמי חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. הטוב נהיה בחושך על פני תהום, זאת אומרת, נהיה מצב של חושך, זה היה מה שגלות יוון הביאה, שחושך על פני תהום, כבר לא רואים את זה בגילוי, לא רואים את המצב הזה. התורה נראית בצורה החיצונית שלה. לא רואים את כל העומק שנמצא הרבה יותר בפנים. טוב, השם יעזור שנתקדם לקיום המטרה בבריאה, שידיעה את גלות כבוד השם במרב ימינו. אדריך המיר מן הקשרים ברוסר, כשבו חבר שיתו למשיך שבו נמצאו מצוי שנאמר, אני רפק מהתשאר, זה תירוב יעדיר.